פרק ה' פסוק ו'. ואדוני נתן חוכמה לשלמה כאשר דיבר לו, ויהי שלום בין חירם ובין שלמה ויכרתו ברית שניהם. והיה על המלך שלמה מס מכל ישראל, והיה מס 30,000 איש, וישלחם לבנונה, 10,000 בחודש חליפות, חודש יהיו בלבנון, 2 חודשים בביתו, ואדוניהם על המס. והיו לשלמה 70,000 נושא סבל ו80,000 חוצי בהר. לבד מסרי ניצבים לשלמה אשר על המלאכה 3,300, העודים בעם העושים במלאכה. היצב המלך להסיר אבנים גדולות, אבנים יקרות, להיעשה בבית אבני גזית. ויפסלו בני שלמה ובני חירום והגבלים, ויכינו העצים והאבנים לבנות הבית. ובכן, דבר פה בעיקר בפסקה שקראנו, מעבר לברית בין שלמה לבין חירם, שעוד תעסיק אותנו גם בפרקים הבאים. וכמו שאמרנו, זה לא ברית בגובה העיניים, זאת ברית של מלך של המדינה הגדולה מול מלך ושל, מלך במדינה החושה, נגדיר זה ככה. שלמה מעלה מס, שוב מזכיר מס במקרא, זה לא מס כספים, זה לא מס הכנסה, מה שקוראים אצלנו, אלא מס זה גיוס כוח אדם, זה כמו גיוס למילואים, כאן גיוס לשירות לאומי, כלומר אנשים עובדים, מקבלים כמובן איזושהי משכורת, פרנסה לבית, ועובדים את עבודת המלך. 30,000 איש, כשחודש בלבנון, 2 חודשים לביתו, ואחר כך שוב יוצאים לעוד סדרה כזאת, שבעצם המשמעות שלה 4 חודשים בשנה. זה 10,000. מלבדם יש לו 70,000 נושאי סבל, 80,000 חוצי בהר, מסרי ניצבים לשלמה אשר על המלאכה 3,300. כאן לא כתוב מכאן כל החבורה הזאת באה, זה מופיע לנו בצורה ברורה מאוד בדברי הימים. בדברי הימים ב' בהתחלה. פרק ב' פסוק ט"ז. ויספור שלמה כל האנשים הגרים אשר בארץ ישראל אחרי הספר אשר ספרם דוד אביו, וימצאו 150,300. כן, אצלנו זה 3,300, בסך הכל המספר דומה. אנחנו מדברים פה על 153,300 שוב 70,000 ועוד 80,000 לבד מסערי המצבים, 3,300 זה המספר שיש לנו כאן. היה אז מהם 70,000 סבב, 80,000 חוצי בהר, ו-3,600 ולהתחיל להביא את העם, כלומר מנהלי עבודה, מה שבדרך כלל יהודים אוהבים להיות. וזה מלבד ה-10,000 הנושבים שנמצאים שם לכל מיני עבודות, לא בדיוק ברור מהם, כנראה כדי לפקח על הצידונים, שהצידונים בינתיים עובדים בנסירת עצים. אני רואה 10,000 שעובדים בפיקוח עליהם או בעבודה יחד איתם. וכאן אלה ורק מה שנותר לנו לברר זה מי זה, מי הם האנשים הגרים ומה זה הספר אשר ספרם דוד אביו. לא מדובר פה על הספירה שדוד ערך, מה שהביא את המגפה של הדבר, זוכרים עליו. שם היו איזה 1.5 מיליון, זה כמובן מדובר פה על ספירה אחרת, אבל ייתכן בהחלט שיש קשר בין שתי הספירות. והאפשרות הזאת אנחנו צריכים באמת לומר מספר מילים. מדובר פה על האנשים הגרים. שוב, גרים במקרא זה לא גרים בלשון שלנו. גרים בלשון שלנו זה אנשים שעוברים תהליך של המרת דת, נקרא לזה ככה, תהליך של המרת דת, אבל כמובן המרת דת, אנחנו מתייחסים כמובן להמרה הפוכה, להמרת דת להיות יהודים, אנחנו קוראים גירות. הגירות במקרא אין לה שום קשר לזה. כלומר, גר יכול להיות יהודי, ומי שאיננו גר יכול להיות גם גוי, כמובן בלי שום קשר למתגייר ולא מתגייר, ואהבתם את הגר וכל הדברים האלה. מתייחסים לאנשים שגרים בניגוד לבעלי קרקע, בעלי אחוזות, בעלי בתים, כלומר אנשים שבאים מרחוק וחיים בדרך כלל באיזשהו מין מחנה קרוואני, כזה כמו גבעת אחיש, שבסך הכל די דומה לזה, הגיעו גם אנשים מפרו, אני לא יודע מאיפה, והתיישבו שם, יש שם כמובן גם זוגות צעירים, כל מיני כאלה שלא היה להם פתרון דיור יותר מוצלח. אבל אלה אנשים שגרים, כלומר שנמצאים במקורים ארעיים, אולי לא מכירים את השפה, לא מכירים את המנהגים, אפשר בהחלט לסדר אותם, לרמות אותם, לגנוב מהם וכדומה, וזה מזהירה התורה על עונת הגר. כאן מדובר על ספירת הגרים, זה אנשים שלא חיים בנחלות שלהם. אפשר להשוות את זה אולי לספירת קבוע. כלומר, מי שחי בנחלה שלו הוא גרוע, הוא קבוע, אז ממילא הוא לא נספר. כן? אדם שנמצא בנחלה שלו לא נספר, הוא אחד ויחיד בנחלה שלו. וגם בחנויות וכדומה, חתיכות מסק, דבר שנמצא במקום קבוע לא נספר. וממילא אי אפשר להגיד שהוא מהמיעוט או שהוא מהרוב. זה לא עולה לגביו, זה הוא. דברים שאין להם מקום קבוע, אז הם נספרים. אם הם נספרים, אז יש רוב, יש מיעוט. כלומר, בקיצור, הדבר כשלעצמו מאבד את אישיותו, את משמעותו האישית. מאחד יש לנו 150 אלף גרים. ההנחה הבסיסית כאן של הגמרא ביבמות, וגם ההנחה הפרשנית פשוטה כאן, שהגרים הם הכנענים שנותרו בארץ. כלומר, שנותרו הרי כנענים, אנחנו מכירים את זה מספר שופטים, שבני ישראל לא הורישו את כל הכנענים, ולא שמענו על שום תקופה אחרת שבני ישראל הורישו את הכנענים. העולה מכאן שדוד לא השמיד אותם, עברו כבר הרבה שנים, ואחרי הרבה שנים אתה לא יכול להתחיל להשמיד ולהתחיל לעשות חשבונות של לא תחיה כל נשמה. יש להניח שעבודה זרה כבר לא הייתה, ובמילה גם לא הייתה סיבה אופרטיבית להשמיד אותם. אבל עצם הספירה אומרת בעצם במידה רבה עקירה מן הנחלות, ופירוש הדברים שהם חיים, אולי קנו מהם את הנחלות, אני יודע, או חייבו אותם למכור, אני לא יודע מה, והם חיים בכל מיני יישובים עירוניים כאלה, או חצי עירוניים. ושם ניתן לספור אותם, וניתן גם לקחת אותם למס עובד, מה גם שמקבלים איזה משכורת, ואפשר לחיות מזה, וכולי. אז כל האנשים הגרים האלה מגויסים כאן לעבודה, ויחד איתם עוד 30 אלף יהודים בעלי נחלות, בעלי אחוזות. שוב, זה דבר שעשוי לשפוך אור, לא בהכרח. ניתן לעשות את הדברים גם אחרת. אבל אני מעלה אפשרות שזה גם שופך אור על המספר שספר דוד את העם. שאולי משמעות הספירה גם כן מה הייתה. אם שם הייתה גיוס לצבא, אולי משמעות הגיוס לצבא בעצם שהמלך הופך את עצמו להיות בעל כל הנחלות. אולי זה שבא על הנגב, ואולי באמת בגלל זה דוד חזר בו. אבל האמת היא שכשאתה הופך את הכל, אתה רוצה להקים מלכות מסודרת, מה שנקרא היום, המילה של זה היא משילות, זאת המילה החדשה, משילות. המשמעות של משילות, כל אדם, אם הוא בנחלה שלו, אז הוא במידה רבה אוטונומי. אז הוא לא חלק מצבא, אם הוא רוצה הוא מתגייס, הוא לא רוצה, הוא לא מתגייס. רן מפורשה מאוד, והרן הוא לא היחיד, שבונה את הכלל של דינה דמלכותא דינה, על כך שהמלך יכול להגיד לעם, אם אתם לא רוצים, תצאו מארצי. כלומר שהארץ שלו, אז זה הופך להיות דינה דמלכותא דינה. מה אתה למד מכאן? שאם הארץ לא שלו, אלא הארץ באמת מחולקת למחוזות, והמחוזות מחולקות לנחלות, אז אנשים יש גבול כמה שהם צריכים לשמוע למלך. אולי זה יותר טוב. אני אומר, אבל אם אתה שואף למשילות, וגם מסיבות טובות, לא רק מסיבות של אגו, תאר לעצמי שצל דוד הוא שואף את זה לזה מסיבות טובות. אז יכול להיות שהספירה, משמעות דעת, אתה אולי יושב בנחלה, אבל כמו שאנשים ישבו אצל פרעה בנחלות, והנחלה היא של המלך וכולי, וגם זה יכול היה לעשות במסגרת שנות הרעב. אם תסתכלו, היה מות שטן לישראל, ואת לך ויוסף אף השם לחוות בישראל. לך תדע מה קרה שם בשנות הרעב, ואם דוד לא קנה את כל הנחלות, תמורת כל מיני אוכל שיביא ממקום שם, ממקום אחר, אין לי מידי. מכל מקום כאן הוא מסופר אותם, ושולח אותם 70 אלף סבלים, שסופרים את האבנים, ו-80 אלף חוסים בהר, שאתם הרבה מאוד אבנים, וכולם נמצאים שם במחצבות, ועובדים ומוצאים אבנים. נחזור אלינו, מסיפור האנשים לסיפור האבנים. האם בסדר לעשות כזה דבר או לא? אני משאיר את זה כרגע פתוח. אני גם בזה יותר ברוכה, כרגע אני מעריך להישאר בשאלה. אוקיי, ויצב המלך, חזרתי לפרק ה' ולחים א', ויעשו אבנים גדולות, אבנים יקרות, ויעשה את הבית אבני גזית. ויפסדו בוני שמונמו, בני חגור והגבלים, גבלים, גבל, נמצאת מצפון לצור, כן, אנשים שהיו אומנים בבנייה, וגייס אותם יחד איתו, ונראה אותו להם את כספם, ויחינו מהעצים והאבנים לבנות הבית. שוב, כדי להבין את הדברים האלה קצת יותר, את ההבחנה של האבנים, במקום יותר מחר, ברור שכדאי לפסול אותם, במקום הבנייה ולא לפסול אותם, סליחה, כדאי לפסול אותם במקום החציבה ולא במקום הבנייה, למה?
זה
אותו משקל. מה?
זה
אותו משקל. בוודאי. עדיף שזה פסולת להשאיר בשטח ולא צריך לסחוב את הכל. לירושלים. אבל יש כאן כנראה גם סיבה נוספת, נראה פרק כבר פסוק זין. והבית בהיבנותו, אבן שלמה מסעה נבנה, ומרכבות והגרזן וכליפה זל, לא נשמע בבית בהיבנותו. כלומר, כאן אנחנו שומעים הרחבה הגדולה מאוד של הדין בתורה. אבל הרחבה מוגבלת, מסויגת. התורה אומרת לגבי שאלת אבני גזית ואבני גבי, רק לגבי המזבח, נכון? מזבח אבנים תעשה להם תבנה את אבני גזית. ובונים את המזבח, מה שנקרא, בלשון המשנה, בסרט ברבטה, אבני גבי. כמו שהם. שלמה מרחיב את זה מהמזבח עם כל אבני הבית שלא ישמע בכל בית המקדש מקפות גרזן כלי ברזל שכל הדברים האלה זה בעצם בבחינת כי חרבך הנחת עליה ודחת עליה אני מזכיר שבקופת המקרא נלחמו לא רק בחרבות מקצועיות כל מקבת וכל פטיש וכל מקוש היו בשעת הצורך כלי מלחמה. כלומר, אי אפשר בכלל לעשות את ההבחנה הזו. ולעבוד בכלי מלחמה, שלמה מרחיב את זה גם לבית, ומצד שני הוא רוצה שהבית יבנה אבני גזית. שיהיה יותר יפה. אז הפשרה זה שפושלים אותם בשטח הרחוק, כשמביאים אותם מהשטח הטבעי, אז כבר הם כמו שהם, הם עבדי גזית, שניתן לבנות להם את הבית, כן.
זה לא רק איזשהו משהו מעשי, זה גם רעיוני. זאת אומרת, זה רעיון שמשהו יציר אדם ברזל לא יתקרה, משהו יציר אלוקי אבן. זה שהוא עושה את זה טכנית בחוץ, זה לא אומר עדיין נגע ברזל בתוך על האבנים האלה. זאת אומרת, עדיין יש משהו מעשה ברזל בתוך המידה.
קודם כל, הרעיון של מעשה אדם ומעשה אלוקים, זה המצאה מעניינת, אבל למה צריך אותה כשהתורה אומרת נימוק ברור ומפורש? התורה אומרת לו, זה בני אתן קשית. כי חרבך הנפת עליה ותחל אליה.
ואם תניף את החרב מחוץ למקדש, זה לא עדיין...
מה?
ואם תניף את אותו חרב רק מחוץ למקדש, זה לא נחשב.
אז קודם כל אנחנו נכנסים למקום הזה. שהוא ודאי שלגבי המזבח, אי אפשר לעשות פה הנחות. כיוון שיש כאן דין תורה. אבל כשאנחנו נוראים על הרחבה של שלמה, על אבני הבית, טוב, אפשר ללכת לגדה של חז"ל, על אבן השמיר. ואז זה פותר, אבל בפסוקים כתובים דברים אחרים, נכון? כלומר, וזה יכולה להיות אפשר. עובדה שאתה עושה את זה במקום שבו זה נמצא, אז שונה. יש לנו כאלה דברים לגבי מלח. הדיון אם במלח יש מהמר או אין מהמר. וחלק מהראשונים, אתה סופר את זה, שהמלח במקום גידולו, יש בו אימו, בבית אין בו אימו. כלומר, במקום גידולו, זה עדיין עכשיו חלק מתהליך ההתהוות שלו. עכשיו, גם אם אתה משתמש בכלי ברזל, זה עדיין חלק מההתהוות של האבן. ועכשיו האבן מהווה כשהיא אבן גזית. בסדר, אני חוזר לתחילת פרק. ויהי לי 80 שנה, ו-400 שנה לצאת מישראל מארץ מצרים, בשנה הרביעית, בחודש זיו, כמו החודש השני, לבנות שלמה ישראל, ויהי בן הבית לאדוני. כן, קודם כל לגבי התאריך, והתאריך כאן הוא תאריך כפול, וזה בהחלט מעניין. קודם כל אנחנו שומעים כאן, שכשמונים תאריכים, לא מונים אותם לבריאת העולם, אלא כן, אם זה מוכר, כן, זה מוכר. ובכן, לעניין שלנו זה בולט, כיוון שאנחנו עושים כאן שני תאריכים. תאריך אחד בשנה הרביעית, וזה המניין המוכר לנו מכל שער המקרא. נגיד, בשנת 38 שנה, לעזריה המלך יהודה, או בשנת 15 לאמציה המלך יהודה. זה היה גם כן, בשנת 4 לשלום. מה המשמעות שאתה מת התאריך הזה ליד תאריך יציאת מצרים? תאריך יציאת מצרים זה בעצם מספר השנים למלכות השם. מספר השנים למלכות השם. וזה מה שאתה אומר. כלומר, אתה בונה מספר השנים למלכות השם מתחילה ביציאת מצרים, רק תזכירו לי איזשהו פסוק משם, מיציאת מצרים. השם ימלוך לעולם בעת. כן, זה בעצם סיימה של יציאת מצרים. השם ימלוך לעולם בעת. זה הפעם הראשונה שיש לנו פסוק של מלכות השם בתורה. ועבדה. כן, כי עבדה היא הם אשר הוצאתי אותה בעת מצרים. כלומר, העבדים שהיו עבדים של פרעה הופכים להיות עבדי השם, ומהיום השם הוא מלכם ולא פרעה. וכאן, כשאתה בונה את הבית, אז איך אנחנו נסביר את זה? שהבית נבנה בשני תאריכים, איך הייתם מסבירים את זה? כאן אנחנו צריך לעמוד על דבר שבעצם יעסיק אותנו מאוד גם בהמשך. נבנו כאן שני בתים כקמפוס אחד. חשוב להדגיש את הדבר. נבנו כאן שני, נבנו יותר, אבל אני חושב את זה שני בתים. נבנתה פה בעצם קריאה שלמה. קריאה שכללה הרבה מאוד מבנים, גדולים, הכל נבנה כקמפוס אחד. המשמעות שזה נבנה כקמפוס אחד, אנחנו עוד נסביר. אבל נבנה כאן יחד. והתאריך הוא תאריך אחד. לבניית בית השם, ולבניית ביתו של שלמה. שלמה מונה כאן גם את ביתו. וממילא, כשאתה מונה את שניה בתאריך אחד, אז אתה מונה, כמובן, את שנת מלכות השם, שאתה מתחיל לבנות בית להשם, ואת שנת מלכות שלמה, שאתה מתחיל לבנות בית לשלמה. נכון? נאמר, ואחרי זה, אבל זה בסך הכל נבנה כיחידה אחת, והמשמעות שזה נבנה כיחידה אחת, אנחנו עוד נדבר על זה. זה בהחלט דבר שהוא בעיה. אם נציב אותו מהצד של הבעיה, אז רק בואו נראה פסוק אחד, רק כדי לקבל קצת השראה, נראה פסוק אחד מיחזקאל, שכן פרק מ', פרק מ"ג, פסוק ז', ויאמר אלי, בן אדם, את מקום כיסי ואת מקום כפות רגליי, אשר אשכון שם בתוך בני ישראל לעולם, ולא יטבעו את בית ישראל את שם קודשי, הם ומלכיהם בזמותם, ובפגרי מלכיהם במותם, בתיתם, פסוק שכדאי לזכור, בתיתם, סיפם את סיפי, ומזוזתם אצל מזוזתי, והקיר בידי וביניהם. ותימו את שם קודשי בתוכתם אשר עשו, ואכלתם בהפים. ותה יחקו את זמותם ופגרי מלכיהם, מן ישכנתי בתוכם לעולם. כלומר, כל המבנה של בית המקדש שמתואר ביחזקאל, יש שם הדגשה גדולה מאוד על המבנה, כשמה שמיוחד בכל המבנה מעבר לזה שמודדים כמה עמוד פה, כמה עמוד שם, הנה, דברים בשביל מהנדס, לא בשביל... אבל המשמעות של המבנה ביחזקאל, בית המקדש עומד לבד. והוא לא איזה חלק ממערכת מבנים. של והכיר בני ובניהם. אין דבר כזה. מיין לחוד, מקום לחוד, עומד על הר לחוד. בית המלך יהיה באיזשהו מקום אחר. יש פה יותר מדי איזושהי חברות וקרבה, ואז כשמלך חשד כסף, הוא נכנס לעוצמות של בית השם ולוקח, ושולח לכל מיני מלכים, ואנחנו מכירים. נהיינו חברים, לא. אבל אצל שלמה, אנחנו רוצים שני הבתים, שני תאריכים, שני תאריכים שעומדים כאמור על הדבר הזה. הפסוק של 80 שנה ו-400 שנה יצאת לישראל את מצרים, הוא מבחינת פסוק חשוב מאוד, ושהפסוק הזה מאוד מדריך את בעל סדר עולם בחלוקת שנים פנימית וידיעה פחות או יותר מתי קרו הדברים? בספר יהושע אין לנו לוח שמונים. לא יודעים כלום. חוץ משבע שכיבשו, שאנחנו יודעים שזה שבע שנים שמופיעות שם, כל השאר לא מופיע. כמה זמן היה יהושע? אנחנו יודעים שהוא מת ב-110, מכמה רק שהוא התחיל. שוב, על פי דעת בעל סדר עולם, 28 שנים. בסדר, אפשר ככה, אפשר אחר. ספר שופטים. ממש לא ברור, נתנהל שם סדר הזמנים. אז יש לנו פסוק אחד חשוב, ומה הוא? ספר שופטים? סליחה?
לא שומע.
לא, זה לא אומר כלום. אבל בשבט ישראל בחשבון ובפנותיה ובארוך ובפנותיה ובכולי ערים, אשר על ידי ארנון 300 שנה, ומדוע לא יצלתם בעת ההיא? בין דבריו של יפתח למלך מעמון. עכשיו, 300 שנה, שם לא ברור אם זה 300 מדויק, אבל רבני מונה 261 שנים, הרדב"ג, יש לו עניין אחר. אבל אפשר לדבר על פחות או יותר. כלומר, אם יש לך איזושהי תחנת ביניים, אתה יכול פחות או יותר לנסות לנחש את התקופות של שמואל, של שאול, יש לנו הרבה מאוד שיטות בזה, כן? אבל אלה שיטות פרשניות. מכל מקום, בשנת 480 מתחיל הבית להיבנות, אם מישהו רוצה לדעת. ובכן, שנת יציאת מצרים ושנת בניין הבית ושנת 1920. כן, וכאן כל החשבונות, גם לפני כן, גם לאחרי כן, כל הדברים. בסדר. בחודש זיו או חודש שני, כלומר חודש יער, זיו, שמש מאירה היטב, ויפן הבית לשם. והבית אשר בנה מלך שלמה, לאדוני, 60 אמר הוא כופל 20 חמור, 30 אמר קומתון. כלומר, הוא דומה מאוד למשכן, רק הממדים פי 2, הגובה פי 3. כלומר, המשכן היה 30, 10, וכל זה כפול 10, פגור, לא פרוצה כזאת. והמקדש זה 60, 20, 30. אני אומר, אז אני עוד אסביר את זה כל מיני דברים, אבל אם אני אדם בתור דוגמה דברים שאני אסביר על ידי זה, במשכן הייתה מנורה אחת, במקדש כמו שאתם יודעים, היו 11 מנורות. תעשו את הפרופורציות, תביאו מדוע. כלומר, אור מתחלק על פי נפח, נכון? הנפח של המקדש הוא פי 12 מהנפח של המשכן, נכון? מה? פחות או יותר, 11 מנורות, פחות או יותר. מהירות, כמו מנורה אחת במשכן, צריכים כמובן, למה 11 ולא 12? משום שבמשכן לא היו חלונות, נכון? זה היה יריות. בית המקדש היו חלונות. עוד אולי קצת מאזן את העסק. יש עוד כל מיני דברים, נסתפק כרגע בדבר הזה.
הרב טוען שהם היו מפוזרים בתוך האחד?
לא. אבל רק שנורות מצד מקום אחד, היו. לא בדיוק, אני אומר, בגלל שיש חלונות, אנחנו יכולים לחשב את זה בצורה מדויקת. והאולם על פני חל הבית 20 אמר קום, על פני רוחב הבית, 10 אמר רוחבו, על פני הבית. כלומר, זה דבר שאין לנו במשכן כמותו, ונצטרך לראות מה דיבו. שהולך במאונח לבית, כלומר אורכו על פני רוחב הבית ורוחבו על פני אורך הבית, והוא כמובן 10 על 20, 20 כמובן ביחד. כל זה אפשר לחלק את ה-20 האלה, כאן יש 10, לא כל פרופורציונלי ציירתי את זה, אם זה בסוף זה קצר יותר, וגם כאן חמש. וואו, ביחד עשרים וכאן עשרים. ויהיה שבת חלוני שקופים אדומים. מה זה בדיוק שקופים אדומים? נחלקו משם מפרשים, אבל הדרך הפשוטה להסביר זה כמובן זכוכית, באמת זה אטום שלא נכנסת רוח, שלא נכנס קור, כן, שקוף. במובן שניתן לראות, לא צריך להסביר את זה כמחיצה חד צדדית, אין צורך להסביר כך. ויבן אל קיר הבית יציע סביב, את קירות הבית סביב לאחד ולדביר, ויעס סלעות סביב. היציע התחתנה 500 מרוחבה, והתיכונה 600 מרוחבה, והשלישית 7 מרוחבה, כי מקירות נתן הבית סביב חוצה, לבלתי אחוז מקירות הבית. כלומר, יש לנו כאן 30 אמה גובה.
זה לא
מופיע
לי,
כאן.
זה
כאן
מופיע. עשו אם כן את החשבון, אני יכול בהחלט לחלק את זה ל-3, ואז יש לי 10 עמות. לחלק את זה ל-3 קומות של 10 עמות, זה קומות נכבדות מאוד מאוד. בבתים הערביים, שהיו פעם, מי שמכיר את זה, בירושלים. בתים, היום עושים את הבתים נמוכים יותר, בגלל החימום, כן? כי האנרגיה לחמם חשך על הגדול היא עצומה. אבל פעם הם בתים, בונים באמת בתים, של 5 מטר גובה, יש כדי לירושלים. אם כן, כאן יש לך 3 קומות. יש לך 3 קומות, והקומות האלה נותנות לנו, אם כן, חדרים נוספים. מה שנקרא כאן יציעים. יציעים זה חדרים שמקיפים את המקדש, ייתכן שיש ביניהם רווחים, שזה לא בזה על זה, אני יודע, כיוון שהחלונות גם צריכים להיות באיזה מקום, ייתכן שזה נמוך יותר, או שהחלונות היו לגמרי למעלה, ורק מה שהוא אומר פה, שזה... המבנה,
נראה
ככה. המבנה הוא כזה, יש לו חמש, שש, שבע, כדי שלא יוחזו בקירות הבית, מתחת לזה לא נכנסו, כדי שלא יוחזו בקירות, כן.
החזרה לציור הקודם, אם זה בעצם הרוחב זה 20 של המקדש עצמו, אז כאילו אולם הכניסה הזה הוא לא, הוא גם 20, אז איך הוא בולט עוד?
אז מה?
הרב צייר כאילו שזה יוצא החוצה, אבל זה 20, שניהם 20, אז אמור להיות אותו דבר.
זה 20.
נכון, אבל גם הלמעלה זה 20. המקדש עצמו זה גם 20. הרוחב של המקדש. הרוחב של המקדש עצמו זה גם 20, אז זה לא אמור לצאת.
התבלבלתי.
אבל גם הפסוקים זה כבר, אז...
אני התבלבלתי לגמרי. עשרים, אוקיי, יש לנו כאן דבר. תודה. היה בו משהו, בסדר.
בבית שני,
נכון. אוקיי, פתח הצלעה התיכונה אל כתף הבית הימנית, הימנית הכוונה הדרומית, המקדש פונה כידוע מערבה, וממילא כתף הבית הימנית זה השמאלית. אז בפתח של הצלע התיכונה לכל הימנית, ובלולים יעלו על התיכונה, ומן התיכונה אל השלילים. בלולים הכוונה מדרגות לולייניות. ככה עולים אל השלושה, ויבן את הבית ויחלהו, ויספון את הבית גבים ומסדרות בארזים. ויספון, כלומר, אז התקרה, סיפון, גם סיפון באונייה. סיפון זה התקרה של האונייה. על הסיפון למעלה בדרך כלל יש מרפסת, אבל בעצם הסיפון זה התקרה, ואדם ספון במשהו, כלומר, יושב תחת התקרה,
נגיע להשפט הבית דיבים, הוא שדירות בארזים. יש שם שורות גם של ארזים, אבל זה עשוי בצורה של גלים. ואבן את היציע כל הבית, 500 קומתון, ויחוז את הבית בעצי ארזים. כלומר, כל הבית עומד בעצם השלדים של עצי ארזים. והיית כבר עדיין שלמה נאמור, הבית הזה של התבונים תלך בחוקותיי ואת משפטיי תעשה, ושמרת את כל מצוותיי ללכת בהם, והקימתי דברי איתך, במשך דיברתי את דוד עליך. ושכנתי בתוך בני ישראל ולא אעזוב את עמי ישראל. כלומר, כאן ישנה התניה ברורה, אם כי לא נאמר תנאי כפול, אבל הדברים כאן ברורים מאוד. יש בחור אומר, אם תלך בחוקותיי, משפטיי תעשה, ושמרת כל חוקותיי ללכת בהם. למען דאמר שיש תנאי כפול, אז למה לא נאמר תנאי כפול? מה התשובה? זהו יאמר. כן, כלומר כאן נאמר חלק אחד של משפט, וזה עוד לפני הבנייה. לפני הבנייה נאמר חלק אחד של משפט, חלק השני של משפט יאמר עם תום הבנייה בפרק ת'. פסוק ב', ויראה אדוני שלמה שנית כאשר נראה אליו בגבעון, ויאמר אדוני אליו שמעתי תפילתה ותכנתה אשר הכנת על פניי וקידשתי לבית הזה אשר בנית לשום שם שמי לעולם, ויאמר אליו שם כל הימים, ועדיין תלך לפניי כאשר אמר דוד אביך בתור מבר ויושר, לעשות ככל שצוויתי רחוקותיי ממשפטיי תשמור, וקימתי את כיסא המלכתה על ישראל לעולם כאשר דיברתי על דוד אביך לאמור וקראתי לך ישמר כיסא ישראל. ומשאור ותשכמו, תהיו לכם אחרי יפלת שמרו מצוותיו וחוקותיו שנתתי לכם, הלכתם מהמתם ומלכים משלחתם להם, יחלתי את ישראל מהפני אדמה שנתתי להם את הבית אשר קידשתי לשמי, זה היה חשוב, את הבית אשר קידשתי לשמי, השלח מהפני אדמה ישראל, למשל בשנייה מכונה. הבית הזה יהיה עליון, כלומר הבית הזה אשר היה או אשר יהיה עליון, כל עובר עליו, שום משרה, כלומר יפסיק להיות עליון. אמרו על מי עשה השם ככה וכולי, כלומר כאן בעצם התנאי שניתן כאן הוא תנאי כפול. כלומר, האמירה הברורה מאוד, שמוכרת לנו בעיקר מירמיהו, כן, שם מוכרת היטב ההווה אמינא, מציץ בפסוק המפורשם בירמיהו ז', פסוק ג', כבר אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, הגידו דרככם ועליכם והשכנה אתכם במקום הזה, הביטוי והשכנה, הוא רומז כאן למשהו. אל תפתחו לכם את דברי השקר לאמור, היכל אדוני, היכל אדוני, היכל אדוני הם. כלומר, האמירה הזאת שהמקדש קיים בעולם, לא, לא קיים בעולם. כל קיומו ומשמעותו והשראת שכינה במקדש, הכל תלוי קודם כל בראש ובראשונה במעשים. אם אין מעשים, אז גם אין מקדש. ויבן שלמה את הבית ויחלם. ויבן את קירות הבית מבית הבצלות הרזים, כלומר בפנים, האבנים. הקיר היה קיר של אבנים, אבל הטפט הפנימי, נקרא לזה ככה, היה עצים. מקרקע הבית עד קירות הסיפון, קירות הסיפון שוב, קירות התקרה, מה שמחזיק התקרה, ציפה עץ מבית, ויצף את קרקע הבית בצלות ברושים. כלומר שוב, קרקע הבית הייתה אבן, אבל עליה היה, היו צלות ברושים, כלומר, מין רצפה שמי שנכנס, חש רצפה מעץ. ויבן, 20 אמה, מן הקטעי הבית בצלות הרזים, מן הקרקע עד הקירות, זה עומד ויבן לו מבית לדביר, לדביר, לקודש הקודשים. וארבעים אמה היה הבית, הוא אכל לפני, יש לפני, זה האחד, והוא 40 אמה, ואמרנו 60 אמה, אבל 20 אמה זה קודש הקודשים, וזה לפני ולפנים. לפני ולפנים זה ביטוי חזלי, אבל זה מבוסס על מה שכתוב כאן, שהאחד הוא לפני. הארץ לבית נימה, מקלט, פקעים, פתורים, ציצים, הכל הארץ זה נכן ניח. כלומר, הארזים זה לא רק עצים, אלא זה עצים עם עיתורים, עיתורים בולטים. העיתורים האלה גם יצפו זהב, אנחנו נראה עוד מעט. רק זה מדבר על מקלעות של פקעים, או של פרחים, פתורי ציצים, כלומר, הפקעת והפ...
פרח הגולמי, תרועי ציצים, זה כבר עם הכתר למעלה, הכל ארז, עין ונייר. הוא דביר בתוך הבית נייר, הכין לתיתן שם את ארון ברית אדוני. ולפני הדביר, 20 אמה אורך ו-20 אמה רוחב, ו-20 אמה קומתו, ויצפר זהב סגור, ויצף מזבח ארז. כלומר, הבית, הגובה לא היה שווה. וזה מחלוקת בין הפרשים. מה המשמעות שהגובה לא היה שווה? כיוון שהאוויר הוא 20 אמה קומתו. ייתכן בעיניי שזה נקרא 30 אמה, אבל היה עיבוי גדול מאוד של התקרה. ולכן נותרו רק 20 אמה, זה עיבוי עצום של התקרה, 10 אמות, או באמת שהבית נראה כמו שני בתים דפוקים, בית אחד שגופו 30 אמה, ועוד בית שגופו 20 אמה, והוא 20 על 20 על 20, וזה קודש הקודשים. תכף נראה את חשיבות המידות של הדביר, וזה מיד בפסוק הבא. והפסוקים אומרים. הוא אומר, אם כן, ויצפר זהב סגור, ויצף מזבח ארז, ויצף שלמה את הבית מפנימה, זהב סגור, זהב סגור של זהב טהור, זהב טוב, ויעבר בחתוכות זהב לפני הדביר, ויצפר זהב. הוא שם שלא זהב, ואת כל הבית ציפה זהב עד תום כל הבית, וכל המזבח אשר לדביר ציפה זהב. מה זה המזבח אשר לדביר? מה? מזבח אשר, כן, מזבח אשר. מה המשמעות המזבח אשר לדביר? למה זה נקרא המזבח אשר לדביר? סתכל בפרשת הצבא, בקפתת. לא, יש לנו גם... אין צורך לפה, יש לנו גם בפרשת החרימות. ויצא על המזבח אשר לפני השם. כלומר, כל הזיקה שקיימת בין המזבח לבין הדביר, אנחנו מוצאים אותה בעבודת יום הכיפורים, נכון? שאדם, אדם הבא ואדם השעיר, שמוזים על הדביר, כלומר, על ארון הברית, אתה ממשיך לנושא את אדם גם על המזבח אשר לפני השם. כלומר, זה המזבח אשר לדביר, כן?
למרות שמצאנו את מזבח גם מחוץ למקדש. זאת אומרת, מצאנו את מזבח בגבעון, שהוא לא קשור לדביר.
לכן זה במה. בדיוק, זה מה שעושה של במה. לכן קבעון נקראת במה, ולכן יש הרבה דברים שאפשר להקריב שם. רק במקום שיש מזבח לדביר, שם ניתן לעשות איזה כל סדר עבודת יום הכיפורים. את כל הבית לציבה, זהב עד תום כל הבית, וכל מזבח של הדביר ציפה זהב, לכן אנחנו מגיעים לסוגיה הגדולה, לשולחן. והיה אז בדביר שני חכובים עצי שמן, 10 אמות כמותו. 5 אמות כנף הכרוב האחת, ו5 אמות כנף הכרוב השנית, 10 אמות מקצות כנפיו ועד קצות כנפיו. ו10 ברמה הכרוב השני, מידה אחת וכסף אחד לשני הכרובים. קומת הכרוב האחד 10 ברמה, ולכן הכרוב השני. ויתן את הקרובים את הרבית המניע, ויפרסו כנפי הקרובים, ותיגע כנף האחד בקיר, וכנף הקרוב השני נוגע בקיר השני, ומחנים לתוך הבית, לתוך הבית, נוגע כנף את כנף. ויצף את הקרובים זהב. מה בדיוק קרה שם? ולפי מה שלמה עשה את זה, הדבר הזה מנוגד בעליל ולחלוטין, לכל מה שקורה במשכן. ובואו ננסה למנות את כל ההבדלים שיש בין קרובי משה לקרובי שלמה.
עומדים על הפקק. אני יושב על מכאן. עץ. מספיק, הכל שונה.
שוחחים בכנפיים על הכפורת. לא ראינו שם אותם שנוגעים כנף בכנף, אז יוצא שהכפורת באמצע, שהארון באמצע.
וכאן?
ובמשכן שוחחים בכנפיים על הכפורת. אצל שלמה יוצא שהכפורת ברווח שבין הכנפיים.
שהארון
נמצא ברווח שבין הכנפיים. אם הכנפיים נוגעות
בקצה... וכאן הארון ברווח בין הכנפיים.
הפנים לא דוקים.
הפנים לא אותו כיוון, כן, כן, כמובן, זה הגמרא שלו. כמובן הבטלה, כאן, לפני מי שלכם. מה הם עומדים? זה, כמו שזה, נכון? וכאן כתוב, לפני אל הבית. אם אני אמר, צריך להיות תוך העניין, להדגים את הכל, אז אם זה הארון, אז במשקל הוא פוקח. תקום לשני, יעמוד כאן. עוד כך. ואילו במקדש, שני עומדים כאן, עומדים על הבית. עומדים צורה כזאת. דברים נוספים. מה עוד אנחנו יכולים לראות כאן?
נוגעים
על הקיר. מה?
נוגעים על הקיר.
כן. כן. ובכן...
נעים כל הקודש.
יפה. טוב, זאת הדעה הטובה. כלומר כאן אני יושב, אנחנו נוגעים. מדידות. הארון. ואילו כאן הקרובים במידות המזמן. נכון? במושגים שלנו הייתי מגדיר את הקרובים שעומדים ומחזיקים ידיים בצורה כזאת. זאת יד אחת, כנף, סליחה. היד השנייה כמובן נוגעת בכנף הקרוב השני, וגם הקרוב השני יעמוד, כשאחת נוגעת בכנף הזאת, והשנייה לקיר השני, נכון? חמש, 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 חמש. איך היינו מגדירים את זה במושגי בנייה של היום? אני בכוונה, מה?
מקיר לקיר.
נכון, קרובים מקיר לקיר. על משקל שטיח מקיר לקיר. כן, זה בהחלט אמירה נכונה גם. תכף אנחנו נסביר גם את התוכן שלה. ובכן, הקרובים הם, במידת הבית, הם לא סתם במידת הבית, הם קרובים מקיר לקיר. טוב, בינתיים אמרנו את כל ההבדלים הקטנים, ועכשיו תגידו את ההבדל הגדול. ההבדל שזועק לשמיים. זה רק מרתן, אני מדבר על זה לא. נכון. ההבדל הגדול ביותר, שימו לב, יש כאן קרובים, אין כאן ארון. הארון יבוא עוד למעלה מ-13 שנים.
אנחנו נראה את הסדר. כלומר, יש לך בית עם כרובים. אין שם בכלל ארון.
ארון זה המכה בפטיש.
מה?
ארון זה המכה בפטיש.
לא משנה. במשכן של משה קודם יש ארון. ואתה שם בתוכו את לוחות הברית ואת ספר הברית. ואז אתה מביא כפורת, סוגר. ואז נצטרים לך כרובים. הכרובים נצטרים עם איזשהו תוכן ברור. באים לשמור על ארון הברית. ולוקן הכרובים עומדים של עצמם. כלומר, בסך הכל, כל ההבדלים שאמרנו הם כולם הבדל אחד. והשאלה, וההבדל הזה רשום על הלוח.
השאלה אם הכרובים הם הארון, או שהכרובים הם חלק מן המבנה. למשל, אם הכרובים הם זהב, זה חלק מהכפורת, היא זהב טעות. נכון? אם הכרובים הם עץ מצופי זהב, זה כמו כל הבית, כל הבית הוא עץ מצופי זהב. הכרובים עומדים על הרצפה, זה חלק מן המבנה. הם מקיר לקיר. הם עומדים של עצמם בלי שום קשר לארון. פניהם שכחתי אל הבית. אבל זה לא איזושהי אוטונומיה פנימית של איזשהו שיח ביניהם, אלא הם חלק מבית. כלומר, אם אתה מסתכל על הבית ונגיד שהפתח פתוח, אתה נכנס למילה שמה אתה רואה, שני כרובים עומדים ככה ומסתכלים עליך. זה חלק מן המבנה. כאן בדיוק הטעות שעלולה להיווצר. מה מביאים הכרובים? מה? השראת שכינה. אני שואל כאן את השאלה. השראת השכינה זה חלק ממציאות תורה בעם ישראל, או זה חלק ממציאות מבנה של מקדש בעם ישראל? זאת בדיוק השאלה של איכל השם, איכל השם, איכל השם. לכן הקדוש ברוך הוא מזהיר. זאת תפיסת עולם אחרת לגמרי. שעצם זה יש מבנה של מקדש. זה השואה שלה. בנינו בית. הבית הוא בית קבע. עכשיו שואה פה שכינה. יש בית למלך. למה שלא יגורו? בעוד שכל מה שמבטאים הקרובים במשכן זה דבר אחר לגמרי. הקרובים הוא פונקציה של תורה. אז עכשיו שאלה אם יש תורה בעיה. תורה, כל מה שתורה, תורה לא מתכוון דווקא ליבוד תיבת. כן, תורה הוא מתכוון מצוות, מוסר, עבודת השם, זה. הכל נכלל אצלנו בתורה. השאלה אם קרובים זה תיעוד של העניין הזה, או של המבנה. וכאן הטעות שהקדוש ברוך הוא נזעק להבהיר לשלמה את ההבדל.
לא, נסתכל בסדר. השבוע היה שיעור של הרב שריצמן. פרד. לא, פרד.
כן.
זה פרד על לא תתעת תראה.